היי ורבותיי, אנחנו בעצם צריכים ללמוד היום דף למד ב', אבל הגענו לדף למד עמוד ב', גמרנו את העמוד?
למטה הגענו, לתנא, תנא רבנן.
למטה?
למטה, כן, איזה שש שלוש.
אמר, אמר רב
כל האסורים לגבי
מזרח. למד עמוד ב'. כל האסורים לגבי מזבח. טוב, ובכן, אמרנו במשנה, כל האסורים לגבי מזבח, כן? זה המשנה האחרונה שאנחנו אמרנו, אז אין חל עליהם, כן? כל מי שעשו טריפה עם פודימר, כן? אבלעזר אומר, ולעד, לפני כל הסורים לגבי מזבח שהוזכרו במשנה בתחילת הפרק, ולדותיהם מותרים למזבח. כן, זה מה שלמדנו. כל מה שנאמר במשנה שהם אסורים לגבי מזבח, הוולדות שלהם הם מותרים. אמר רב, כל הסורים בהקרבה לגבי מזבח, ולדותיהם מותרים בהקרבה, ותניא לה, ורבי אליעזר אוסר. רבי אליעזר אוסר גם את ולדותיהם. יפה. אמר אבונה ברכין אינה אב נחמן. מחלוקת שנחלקו, ראינו כאן בברייתא שרבי אליעזר טוען שגם ולדותיהם של אלו שפסולים למזבח נאסרים, חולק על תנא קמא על חכמים שאומרים שהוולדות מותרים, מחלוקת שעיברו ולבסוף נרבעו, שהבהמות היו מעוברות ונרבעו לאחר שהיו מעוברות. רבי אליעזר סבר עובר ירך עמו נחשב כאילו העובר עצמו נרבה, ורבנן סברי עובר לאו ירך עמו, לכן מי נרבה? האמא, ולא הוולד, לכן הוולד מותר. אבל נרבעו ולבסוף עיברו, אבל אם הבהמה נרבעה, ועל ידי כך נפסלה לקורבן, אחרי שנרבעה, והרי היא מוקדשת ולבסוף עיברו, דברי הכל מותרים, אז הוולד הוא מותר מפני שהוא לא היה בזמן הארבעה. רבא אמר מחלוקת כשנרבעו לבסוף עיברו. עד רבה, המחלוקת היא כשנרבעו לבסוף עיברו, ולא כמו שאמרנו שדברי הכל מותרים. דרב לזר סבר למה זה אסור, כי בעצם האמא עצמה נחשבת אסורה למזבח. הזכר, הבהמה זכר שבעליה, הוא מותר, אז זה מושג בהלכה, זה וזה גורם. כשבא צד איסור, צד היתר, הבהמה שנרבעה, והזכר שבעליה, הבהמה זכר שבעליה, הוא צד היתר, זה וזה גורם, אסור. כאן יש בוולד שני גורמים. גורם היתר, זה הזכר שבעל הבהמה שהוא מותר, וגורם איסור, זאת האם שהיא אסורה בגלל שעברה את המאורה של הארבעה של על ידי בן אדם. בדד רב לזר זה וזה גורם מה שנוצר מהזיווג הזה של הזכר הבהמה שהוא טהור, שהוא נקי מאיסור, והבהמה עצמה שנרבעה לבן אדם שהיא נאסרה אסור. רבנן סברי זה וזה גורם מותר, כיוון שלא הכל כאן אסור, כיוון שיש צד היתר, צד הזכר, לכן באמת אנחנו אומרים שזה מותר. כך אומר רב אוננה בר חינן, כן? כך מסביר רבא. רב אוננה בר חיננה, הוא אומר המחלוקת שעיברו לבסוף נרבעו, האם הוא בר ירחימו או לא ירחימו, אבל רבא אומר שהמחלוקת שנרבעו לבסוף עיברו, והמחלוקת זה וזה גורם. אבל עיברו, אם קודם היא התעברה ולבסוף נרבעו, דברי הכל אסורים. למה? שהרי גם הוולד נרבע בזמן שהאדם רווה את הבהמה, כבר הוולד היה בבטן הבהמה, ולכן הם נאסרים. רבא לתמי, דאמר רבא, ולד נרבעת אסורה, הוולד של בהמה נרבעת אסורה, למה? דאי וולדה נרבעו, כי בזמן הארבעה כבר היה הוולד בבטן אמו, כשהבן אדם בא על הבהמה, הוא בא בעצם על הבהמה יחד עם הוולד. אותו דבר, ולד נוגחת, בהמה שנגחה והיא מעוברת, זה יותר פשוט, הנגיחה היא גם הכוח של העובר, ככל שהבהמה יותר שוקלת, הנזק שלה הוא יותר גדול. דאי ובלדה נקחו. לישנך רינה אמרילה, לשון אחרת יש בביאור דברי רבונה ברחיננה, כן, שהוא אמר מחלוקת שיברו. וכל המחלוקת הוא בר ירחימו או עולה וירחימו. אז המחלוקת בין רבונה ברחיננה ורבה שהוא אומר שמחלוקת שנרבעו, אמר רבונה ברחיננה, יש אומרים אחרת, מחלוקת, מתי נחלקו חכמים ורבי אליעזר שנרבעו כשהם מוקדשים? רב לבר, רבי אליעזר סבר, אז ימילתה, הדבר מבוזה להקריב את הולדות, הועיל והבהמות נרבעו כשהם מוקדשים, ורבנן סברי, לבזיה מילתה וקשרים להקרבה. אבל נרבעו כשהם חולין, ואחר כך הקדשת אותם, הועיל והשתנו. קודם היה להם שם של חולין, עכשיו יש להם שם של קודשים, זה מהות אחרת. דברי הכל מותרים. אם זה קורה אחרי שהוקדשו, אז זה מבוזה, יש מחלוקת, כן או לא. אבל אם קרה זה בחולין, אחר כך הקדשת, כיוון שיש כאן שינוי, אז זה כאילו דבר חדש, אז זה לא מבוזה להקריבם. לכאורה, המפרשים אומרים שנראה שהגמרא מדברת בין כשנרבעו ואחר כך נתעברו, ובין שנרבעו ביותם מעוברות. רב אמר, רב נחמן, מחלוקת שנרבעו כשהם חולין. רב לזר סבר בה זה המילתה, ורבנן סברי יועיל והשתנו מותרים מהם, אבל נרבעו כשהם מוקדשים דברי הכל, אפילו רבנן יגידו שבה זה המילתה והם אסורים. עד כאן בעצם גמרנו את דף למד עמוד ב', אנחנו עוברים לדף למד א'. פלט טריפה לא יקרב. למדנו במשנה שהבלט של טריפה לא יקרב. יש מחלוקת מסכת חולין, למדנו האם טריפה יולדת, יכולה ללדת, להתעבר וללדת או לא יכולה. יש מי שאומר שלא יכולה ללדת. לאומרת הגמרא, למדנו במשנה ולט טריפה לא יקרב. באה הגמרא ואומרת, כן, אנחנו בדף למד א' עמוד א', יש לנו עוד דף להשיג. אומרת, למען דאמר טריפה יולדת, משכחת לה, מה שכתוב לטריפה לא יקרב, כגון שנטרפה ולבסוף איברה. כן? כשקודם היא נטרפה, מי שאומר טריפה יולדת, מדברים שהיא קודם נהייתה טריפה, ואחר כך התעברה, ומה המחלוקת תהיה בין רב לזר וחכמים? דרבי לזר סבר זה וזה גורם, כבר ראינו את המושג הזה קודם, הבהמה עצמה היא טריפה. הזכר הבהמה שבא עליה הוא איננו טריפה, אז זה וזה גורם אסור. יש כאן גורם איסור שהיא האמא שהיא טריפה, כן? והגורם היתר זה הזכר, הבהמה הזכר. אז רב לזר אומר אסור, לכן הולד אסור, ורבנן סברי זה וזה גורם מותר, לכן הולד מותר. כן? זאת אומרת, כאן אי אפשר להגיד אם הוא בר ירחימו, שרק איפה שהבהמה התעברה ואחר כך נטרפה, יש לנו לתלות בו בר ירחימו. וכאן מעמיד אחרת. למען דאמר טריפה אינה יולדת, מי שסובר במסכת חולין, שטריפה לא יכולה להתעבר וללדת, משכחת לה כגון שעיברה, היא התעברה ביותה בריאה, אבל אחרי שנכנסה להיריון הבהמה, היא נטרפה. ומה יהיה המחלוקת רב לזר חכמים, האם הבהמה הזאת פסולה לקורבן או לא פסולה? דרבי לזר סבר הוא בר ירחימו. אז פסולה טרפות של האמא חל על העובר שנוצר אחרי שהיא נהייתה טריפה, כמו שהוא חל על האם. ורבנן, כי למה? כי העובר הוא חלק בלתי נפרד מהאיברים של האמא. ואילו רבנן סברי, עובר לו ירך אמו, ועל הולד לא חל פסול, יש לו עצמאות, לכן הוא קשר למזבח. אמר רבונה, עכשיו תשימו לב, יש כאן הבדל בין עובר בבטן אמא לבין אפרוח. בעובר הוא נוצר בבטן האמא, מצד אחד הוא כאילו גדל בפני עצמו, הולך וגדל, וכשהוא יוצא החוצה ממשיך לגדול. אותה צורה, רק מה? הוא היה קודם בבטן אמו, אחר כך הוא בחוץ. אבל בביצה יש שלושה מצבים. יש קודם כל את הביצה, כשהיא נמצאת בשחלה, שהיא יושבת שם גדלה, אחר כך מתכסה בקליפה, בעצם ארבע מצבים, אחר כך היא יוצאת כביצה, ברגע שהיא יוצאת כביצה היא לא גדלה יותר, רק אחרי שהיא מסריחה, היא לא גדלה בתור ביצה, הביצה שיצאה, אם היא 60 גרם, תשאר 60 גרם, אלא מה, אם תבוא תרנגולת ותדגור עליה, אז מה יצא? התוך בפנים הולך ומתקלקל מסריח, ואז נוצר מזה גוזל או אפרוח, ואז הביצה בוקעת, כשהוא אפרוח אז הוא באמת ממשיך לגדול, אבל בתור ביצה שהיה בבטן אמו לא, אחרי שהוא יוצא הביצה, תשאיר את הביצה, קנית תבנית ביצים, לא תבוא, על זה הוא מדבר, בסדר, אבל אם למשל התרנגול תטיל ביצה, כן? ולא תדגור עליה, מה יקרה לביצה? כמו שהיא יצאה תישאר. אבל מה שאין כן אצל הבהמה זה שונה. אותו עובר שהיה בבטן אמו, בצורתו הזאת הוא ממשיך לגדול כשהוא יוצא החוצה. אז זה נקודת הבדל שהגמרא תדון ביניהם, בסדר? זאת אומרת, יש כאן מצב ביניים באפרוח שלא קיים מאשר אצל בהמה, אצל ולדות, אלו שלא מטילים ביצים. אז בואו נראה, אומרת הגמרא. כל זה אנחנו אומרת הגמרא, או אמר אבונה, מודים חכמים שמתירים ולד טריפה לרבי אליעזר, הם מודים, הרי חכמים מתירים ולד טריפה. לפי כל ההסברים שאנחנו הראינו, כך או כך, תלוי במה חולקים. אבל הם מודים בוולד, בפרוח, שנולד מביצת יונה טריפה, שאסור להיקרב על גבי המזבח. זאת אומרת, אותו אפרוח שנולד ליונה שהיא עצמה טריפה, אז גם חכמים שמתירים בבהמה למזבח, הם אוסרים כאן. כן? וכמובן, רבונה מדבר בין שהתאברה תרנגולת ואחר כך נטרפה, הוא בן שנטרפה ואחר כך התאברה. מה איתה מה? עד כאן לא פליגה לידי רבי לזר, שמה הם אומרים? שאם שהוולד הוא ראוי למזבח, רק האמא הטריפה לא ראויה, אלא בוולד באמא דמעבירה קרביה. כי איננו תלוי ומחובר, אלא הוא תלוי באוויר של מאימו. ומעצמו הוא גדל, הראיה כשהוא יוצא מבטן אמו, הוא ממשיך אותו עגל, אותו גדי שיצא כבלד, הוא ממשיך לגדול בצורתו הנוכחית.
זה שונה לגמרי, כשהוא מחובר, הוא מחובר.
בסדר, אבל הצורה שלו, הוא קורא לזה, הוא לא תלוי כל כך בחיותה של האמא, כי עובדה שהוא ממשיך, המציאות הזאת שהוא יוצא, הוא ממשיך לגדול, כפי שהוא, זה מראה, יש לו טבור, בסדר, נכון, יש אמצעי שהוא נעזר בהם, אבל בעצם העובדה כשהוא יוצא הוא ממשיך לגדול, זה לא תלות מוחלטת, נקרא לזה כך, אבל ביצה טריפה, מגופה דתרנגולתא קרביה, שכל זמן שהביצה לא נגמרה, אז יש לה ראשון שהיא מאורה למאה תרנגולת, היא נגמרת, היא גדלה ונגמרת מגוף התרנגולת, עד שהיא מתעטפת בקליפה, נכון? ויש מוסיפים שהעובדה שהיא לא ממשיכה לגדול אחרי שהיא נהיית ביצה עם קליפה, זה מראה שבמאימה כל גידולה הוא מאימה ולא מעצמה. כי עובדה שאחרי שהיא יוצאת, היא יוצאת... מה זה?
אתה מסביר את המשנה האחרינה
בראשי. כן. אז זה, אבל ביצה טריפה מגופה דתרנגולתא קרביה, אפילו רבנן מודים שביצה טריפה אסורה. אמר לי רבה לרבונה תניא דמסיילך. יש לי ראיה מהברייתא לשיטתך שיש הבדל בין ביצה טריפה לבלד טריפה. למדנו. אנחנו יודעים יש טומאת מת, מטמא במגע, במסע ובאוהל. עכשיו יש דין הלכה מיוחדת. רקב של מת, אם כמות שלו מלא תרווד, מין כף ידועה, כף של מרה כזה, אם הוא מלא כמות כזאת, הוא מתמא גם כן טומאת מת. אומרת הגמרא, אבל חידוש, מלא תרווד רימה, של רימה זה תולעים, הבאה מבשר אדם חי, בשר האדם, יש לפעמים שביותו חי, יש חלק ממנו שנמק, כן? אז אם כן, בשר אימה הבא מאדם חי, נפח לתולעים, ואחר כך הוא מת, רבי אליעזר אומר, מתמה. למה? כי לרימה הזאת, למרות שהיא נוצרה לפני שהוא מת, יש דין של בשר המת, וחכמים מתארים. אין, הם אומרים, אין לרימה דין של בשר שהרכיב, לכן לא מתמה. כן? יש רוצים לומר שזה מתמה אפילו בחיי האדם, כדין עבר מן החי, שהרי מתמה במגע או מסע באוהל. אתם יודעים, עבר מן החי מתמה, אפילו שהבן אדם חי, מתמה במגע או מסע באוהל. יש רוצים לומר שאפילו כן, שהרימה אפילו בחיי האדם מתמה, לא רק זה. אם כן, מלא תרווד רימה באה מבשר אדם חי, רב לזר מתמה. שהוא אומר לרימה יש דין של בשר שירכיב, ואילו יש, וחכמים אומרים לא, ועד כאן לא פליגי עלי רבנן עלי שלא מתמה אלא ברימה, דפירשה בעל מהו, זה כמו אפר, כמו זבל, ולא נחשב כחלק מגוף האדם, אבל ביצה, דמגופה דתרנגולתו, אפילו רבנן מודו שביצה טריפה אסורה, למה שהיא כגוף התרנגולת? הנה לך שבביצה אנחנו משייכים אותה יותר לגוף התרנגולת, כאן במקרה הזה בהשוואה לרימה, אבל ההבחנה הזאת שהתרנגולת, שהביצה שייכת לגוף התרנגולת, אנחנו רואים גם בברייתא הזאת, לכן הוא מביא לו את זה כראיה. בבקשה. אתה עוד לא משתכנע, אני רואה. אז רק רגע, נשמע את רחמי מה אומר. כן.
בנוגע לרימה, מה רימה זה
תולעים?
רימה
ותולע. רימה זה ההתפוררות, רימה ותולע. רימה זה ההירקמות של התולעים. כן. רימה ותולע. באמת רואים שאצל בן אדם יש... כי הוא רימה ותולע. כן. עכשיו, הייתי... כדי לפשט את את הבחינה.
את העניין של התומה, אדם... יש תומת אדם.
תומת מת.
תומת מת. אין דבר כזה באוף.
נכון, לא. הוא בא ואומר, בברייתא הזאת, הוא לא מדבר על תומת מת. הוא רק על השוואה, האם הרימה יש לי חלק מגוף האדם או לא, כל המחלוקת היא ברימה אצל בן אדם לגבי תומת מת, אבל בתרנגולת כאן לא מדברים על תומת מת, כאן מדברים על נושא של כמו נקרא לזה אם התרנגולת טריפה, אם הביצה גם כן מקבלת את דין הטרפות או לא. יפה.
מה עם הרימה הזאת?
הרימה זה תומת מת, תומת מת, אם היא לא תרווה. נכון, אבל הוא מדבר על בן אדם, אלא תרווד רימה, בשר מסר אדם חי, למדנו חמתרים. ועד כאן לא פליגי רבנן עלי, שהוא לא מתאמר רק ברימה. זה פרשה באלמה הוא, אבל ביצה לנושא שלנו, אם טריפה או לא טריפה. כלומר, הוא עובר כאן עכשיו לתחום אחר. הוא לא ממשיך לדבר על תומת מת. בהשוואה לביצה תרנגולת, זה נושא של מה השייכות. כמו הרימה הזאת כלפי גוף האדם החי, הביצה הזאת לנושא אחר, לא לתומת מת, כי בתרנגולת
אין... זה תניה מסייע לי. הברייתא מדבר על דבר אחד, והוא מסייע לנו על עניין אחר?
כן?
לא מבין. אתה צריך לומר שבברייתא מדובר על תומת שיש באדם, ואותו תומה אין. ברור שאין יותר טובה, אין בתרנגולת, כי אתה משווה שני דברים שונים.
אבל בפרינציפ, לא בדין. הדין הנכון, כאן מדברים על תומת מת, כאן מדברים על טריפה. אבל אומר, בפרינציפ, למה הרימה לא נחשבת? כי זה פירשה בעלמה, לא שייך. אבל ביצה דמגופה דתרנגולת הוא... הרי אפילו רבנן מודו שזה חלק מהתרנגולת, לא כמו ברימה. כך הוא מדייק, אמר לה, הבעיה, עד רבה, איפכה מסתברה. צריך אפשר להגיד בדיוק הפוך. זה לא הוכחה מוחלטת, עד כאן לא פליג רב לזר על היהוד הרבנן. מתי הוא אומר שהרימה נחשבת לגבי תומת מת כמת, אלא ברימה דעיקרי אדם מחיים. שאדם מחייב נקרא רימה, כמו שאנחנו אומרים בספר איוב, אף כי אנוש רימה הוא בן אדם תולעה. כיוון שאדם נקרא בחייו כבר רימה, אז אין הרימה שבאה אחרי שהגוף הרכיב כפירשה דאלמה, אלא כגוף האדן, לכן רב לזר מתמת הרימה. אבל ביצה, אימת גדלה, מתי היא נהיית? אפרוח רק לחימה שריחה, אחרי שהביצה, התרנגולת או היונה מטילה אותה. במקרה שאתה רוצה לדבר על מזבח, זה חייב להיות יונים, תורים או בני יונה. זה דרך גידול אפרוח. כמו גרעין באדמה שהוא מרכיב ואחר כך מצמיח. אותו דבר, אתם יודעים, אחד הדברים שאנחנו קונים ביצים ויש דם, אנחנו פוסעים אותם, למה? זה תחילת ההירקמות, אז זה כמו שרץ. כן, היום.
לא אצלנו.
אצלנו, בגלל שהם גדלים בלי זכר, אז כן, אז בכל אופן, בעיקרון, היסוד האיסור של ביצה שמתרקמת, אז אדם... אז בשלב המתקדם אפשר לעמוד, אתה פותח את הביצה עם החוץ מכבודכם, עם הסריחה, היא רקמה. בשלב האחרון לפני שנהיית כצורת אפרוח, אז זה גם היא מרכיבה. זה כמו זרע, כדי להצמיח הוא צריך להתפרק. אחד הדברים המופלאים שהכוזרי אומר, אותו דבר עם ישראל, לפעמים אתה אומר, רגע, עכשיו זה הגאולה? עם ישראל התפרק מכל נכסיו הרוחניים, הוא בא מהגלות ואתה רואה הרבה יהודים, מה קרה כאן? אז הוא אומר, כל דבר שצריך להצמיח עץ חדש, את עם ישראל מחדש בארץ, מבחינת התהליך קורה יריקבון קודם. כמובן, לא צריך לעזור. הוא אומר, אל תחשוב שצריך לעזור לריקבון, צריך לשמור על הגרעין המייסד, על הגרעין המאתגר, כמובן. אבל הרעיון הזה, שכל דבר שמרכיב מיילד דבר חדש, רואים את זה טוב אצל ה... אם כן, עוד פעם, עד כאן לא פליג רבי אליעזר, עלה יהוד רבנן, שמה שזה לגבי תומת מת מתמה, אלא ברימה דעיקרי אדם מחיים, שהרימה נקראת גם אצל אדם, כמו שאנחנו אומרים, אצל איוב, אף כי אנוש רימה הוא בן אדם תולעה, אז כיוון שהוא נקרא כבר בחייו, אין הרימה שבאה אחרי שהגוף מרכיב, לא נחשב כפרשה, לכן רב לזר מתמה, אבל ביצה... אימת גדלה, כשהיא יוצאת כביצה, היא לא גדלה. מתי היא גדלה? לחימה שריחה, אחרי שהיא שריח. זה דרך גידולה אפרוח. וכי השריחה, אפרה באלמה הוא. באותו זמן, השלב הביניים שהמעבר מביצה לאפרוח, זה נחשב כאפרה דאלמה, פוקע ממנו האיסור. אז לכן האפרוח, למרות שהאימא זה, זה יונה או תרנגולת, במקרה של קורבן שאתה מדבר, זה יכול להיות או תורים או בני יונה, הייתה טריפה, הולד לא מושך בעקבותיו את המום של האימא שהיא טריפה, מפני שנוצר כאן יצירה חדשה, הוא מתנתק מהקשר שלו לאימא. לכן האפרוח שנוצר אחר כך מותר הוא. מעניין. כן. אבל תראו תוספות, אבל באדם מקרה רימה, שמה לקראת סוף העמוד, אימת, אבל ביצה אימת גדל חימס לך, כי מס לך הפרה בעל מהו. תאמה, למה הוא צריך לומר הייתה מה? היה יכול להגיד שזה גוף אחר, זה דבר חדש, לומר דיינו אלא רף חד מילתא, דחינה מאדם, לא מכירים מה, כל מקום לא דמי לאפרוח, לביצת אפרוח. טוב, על כל פנים, אז יוצא איפה, באמת הגמרא יכולה לומר שאני אפרוח, מרימה שהאפרוח הוא כגוף אחר. אפילו רב לזר מודה, ואותה נהיה בעדיה, ילמדנו גם ראשדה מפורש, מודה רב לזר חכמים באפרוח של ביצת טריפה, זה מותר. אמר לי, אז רבא אומר לאביי, אם אתה כבר, כל עוד שהבאת לי ברייתא, כמו שרב ליפה אתה רצית לומר, מה אתה מוכיח לי מעניין של תומת מת לתרנגולת? אז אני עוד יכול להתווכח איתך, אבל כאשר יש ברייתא מפורשת שמדברת לדברי רבי אליעזר בנושא של אפרוח, אני כבר לא, אם תניה, תניה, אם אתה מביא לי ברייתא מוסמכת, אני מרים ידיים וחוזר בי. אמר לי, אז רבא אומר לאביי, איתניה בברייתא שרב לזר מודה בביצת אפרוח, בביצת טריפה שהיא מותרת, תניה, אז אני מודה. עוד קטע למדנו במשנה, רב חנינא בן אנטיגונוס אומר, מה למדנו במשנה שרב חנינא בן אנטיגונוס, הוא אומר, כן, בהמה כשרה שינקה מן הטריפה פסולה מעל גבי המזבח. דבר מאוד מעניין, מה שכתוב כאן בברייתא, הרש"י אומר, שאתם זוכרים במשנה? בהמה כשרה שיונקת חלב מן הטריפה, פסולה מעל גבי המזבח. רש"י אומר, לחולין היא תהיה כשרה בתכלית, אין לי בעיה. כל הדיון הוא רק לגבי מזבח. תוסות אומר שגם לגבי אדיות, גם לגבי חולין, זה יהיה אסור. אם הבהמה ינקה לא חד פעמי, היא יונקת באופן קבוע. כן? מעניין, הברטנורה בפירוש המשנה טוען רק ל-24 שעות. וכן הרמב"ם משמע בדבריו כך. שהיא אסורה באכילה רק תוך 24 שעות מהיניקה, שאז הכוח של החלב נותן לו כוח. אבל בפשטות מדברים כאן שהיא אסורה לעולם ועד, אם עיקר גידולה כל הזמן ינקה מבהמת מאה או בטריפה, הרי היא נסרת. אז תוסות אומר, רש"י אומר זה רק לגבי קורבנות. אבל תוסות אומר לא, זה גם לחולין. עכשיו נראה את הגמרא. אומרת הגמרא, רב חנינא בן אנטיגונוס אומר, כשרה שינקה, מה היא טעמה? למה הטריפה אסורה למזבח? היא לימא דמפת ממינה, בגלל שהיא, ממה היא גדלה? מחלב של בהמה טמאה או מטריפה. אז כאילו כל המהות שנוצרה בבהמה זה מכוח של טריפה, מכוח של דבר אסור. היא לימא דמפת ממה, אז רגע, אלא מעתה, אם זה השיטה שברגע ש... אתה אומר, בהמה שאוכלת, בהמה טהורה שאוכלת אוכל שמקורו בדבר אסור, היא נאסרת? אז בוא נציג לך דבר אחר, למטה, אכילה לבהמה הכשרה, קרשיני עבודה זרה, כן? הרי קרשיני עבודה זרה אסור בענה, ואם הוא אכיל אותה, אכן עמד אסורה? הרי למדנו למעלה שרק בהמה שהוקצתה לעבודה זרה נאסרת על ידי אכילת קרשיני עבודה זרה. כי אתה יעדת אותו, הקצאת אותו לעבודה זרה, אבל סתם בהמה כשרה שהיא לא יועדה לעבודה זרה, שהיא לא נקראת מוקצת, אלא היא מיועדת לעבודה לחולין, לא נאסרת. אז אי אפשר להגיד שבגלל שינקה איסור, היא גדלה על בסיס של מחל איסור, היא נאסרת. אמרנו שמשה רבינו לא מתאים שינק מגויה. פשע מדבר עם השכינה, אז הקדוש ברוך הוא סידר שהאימא שלו תניק אותו. אבל זה לא משנה את גוף, את הנשמה, רואים שזה משפיע. אבל את גוף הבהמה, להגיד שהיא אסורה, לא שייך. אלא תעני רב חנינה, טריטה, משם מקום טריטה, כמדי רבי יוחנן. המשנה שמדברת שאם ינקה מן הטריפה, היא נסרת, כגון שהניקה, הבהמה הטריפה חלב רותח משחרית לשחרית. כל ימיה, המאכל הזה שהיא נותנת לה לא צריך יותר. זה מין מאכל פלא. היא מניקה אותה חלב רותח מישר ישירות, ובעצם הבהמה הזאת, על בסיס המזון הזה, זה מספיק לה. אפילו אם היא אוכלת באמצע משהו משעמום, אבל בעניין זה מספיק, זה הסעודה המספקת. אז אם היא עשתה משחרית שחרית, הואיל ויכולה... לעמוד עליה, היינו יכולה להתקיים מהיניקה הזאת מעת לעת בלי שום אכילה אחרת, לכן נחשב שכל גדילתה היא בעצם מהבהמה הזאת. אז יוצא שאם לא חד פעמי אלא לא כתוספת, כמו שלפעמים הבהמה יונקת מאימה והחקלאי נותן לה לחיזוק עוד מאכלים, אלא זה הדבר היחידי שמגדל אותה, על זה דובר שהיא נסרת. כמובן, כמו שראינו, הברטנור על המשנה טוען רק 24 שעות.
איזה
24 שעות? 24 שעות, מאז שהיא גומרת לינק, אז היא נסרת, לא לעולם ועד. כך אומר פירוש המשנה, בתוך 24 שעות. אז זה לא איסור מוחלט. קטע אחרון במשנה, סליחה. נכון, שמפרידים, שלא, זה מצד שלא תהנה, הרי חמץ הוא אסור בהנאה גם. אז מנסים, כן, שלא יאכלו בפסח עצמו. אבל מה עושים חודש קודם? היום כבר, היום, כיוון שהתפתחו המזון לבהמות בצורה כזאת, זה כמו שהיום גרעינים ובוטנים, תמיד זה היה חשש חמץ. למה? היו שמים מלח, מדביקים מלח עם קמח, וזה היה חשש חמץ גמור. היום, תשימו לב, בדקתי כבר כמה פעמים, גם הבוטנים וגם הגרעינים, בהרבה, לא יודע, לא אגיד את זה בצורה מוחלטת, צריך לבדוק, כתוב קמח תירס, או, אז זה מקסימום, זה מי שמחמיר על קמח, תירס, קטניות, מי שמחמיר בקטניות, אז זה ודאי לא חמץ, אם יש לך, אתה יכול להשאיר את זה אחרי פסח, זה לא חמץ. אז אין שום בעיה. הרבה דברים היום בייצור, כיוון שהטכניקה, הטכנולוגיה התפתחה, גם במאכל בהמות כבר נותנים להם דברים, כבר חצי שנה קודם שמעתי שבכלל כל השנה מיוצר כשר לפסח, הם אוכלים כדי לא להסתבך. אבל זה חומרה גדולה בעצם, אם, העיקר שבפסח לא תאכל. ככה אנחנו מחמירים. כל הקודשים שנעשו טריפה, אין פונים אותם. זה קטע אחרון במשנה. למה? מפני שלמה תפדה אותה? בן אדם לא יכול לאכול את זה. אלא מה לכלבים? אין פודים את הקודשים לכלבים. בעצם זה מחלוקת במסכת פסחים כמדומני, האם פודים את הקודשים שנפל באימום לכלבים או לא. אומרת הגמרא, מנעני מיליים, איפה אנחנו יודעים שכל הקודשים שנפלו, נעשו טריפה, לא פודים אותם? כי על ידי שתבדה, למה אתה פודה לכלבים? איפה אתה יודע שזה אסור? דתנו רבנן, כתוב בפסוק, כן, תראו כאן בתורה אור, זה פסוק שלמדנו במסכת זבחים, שזה הולך על פסולי המוקדשים. למרות שבפשטות זה לא נראה כך. אתם זוכרים את הפסוק הזה? תמיד, תמיד שאלו בשיעור, לא כתוב כאן שזה פסולי המוקדשים. ככה בתורה שבעל פה. בתורה אור ב' רק בכל אהבת נפשך תסבר ואכלת בשר כברכת השם לוקח אשר נתן לך בכל שעריך התאמה והתאור יאכלנו כצבי וכאייל. אז זה באמת, כן, זה הפסוק. תראו רש"י מול הגאות מרב רנשבורג, בפסולי המוקדשים מוקמין אלא בספרי דבי רב, כן, מדרש ספרי, כן, זה מדרש על במדבר דבורים, זה המדרש ההלכתי. אז אם כן, לומדים את זה ככה, הפסוק הזה מדבר על פסולי המוקדשים, אחרי פדיון, תסבח, מה מותר לך? פסולי המוקדשים שפדית, תסבח ולא גזה. אסור לגזוז את פסולי המוקדשים, ואכלת ולא לכלביך. שאסור לך לפדות את הבהמה בשביל אכילה לכלבים, בשר ולא חלב. חלב פסולי המוקדשים אסור באכילה. יוצא שפסולי המוקדשים ניתנו רק לאכילת אדם, לא לגזוז את חלבן, את צמרם, ולא לשתות את חלבן. מכאן שהם פודים את הקודשים כדי לאכילן לכלבים. מכאן לומדים שבאמת פסולי המוקדשים, טריפה, הרי לא ראויה לחלב. אם רק נפל במום בחולין, יכולים לאכול אותה, אז אתה פודה אותה ואוכל אותה, אבל אם היא טריפה, טריפה אסורה גם לחולין, זה לא חשוב. רק בעלי מום פסולים לקורבן ולאדם בחולין מותרים. טרפות, אם יש אחד הטרפויות, לא רק לקורבן זה פסול, אלא גם לחולין. אז מזה למדו, אם יש בהמה שנפל בטרפות, לא פודים אותו, כי הדבר היחידי שאתה יכול לבדות אותה זה לכלבים, ואין פודים לאכילה לכלבים. מעניין, התוספות אומרים בכמה מקומות שאם פדית את זה לאדם כגון שהיה בו מום, אחר כך מותר להכילו לכלבים. אבל אם הפדיון הוא מראש רק לכלבים, אי אפשר. יפה, איקא דאמרי, יש דורשים את הפסוק בצורה אחרת. תסבר ואכלת בשר, אין לך בהם היתר אלא משעת זביחה ואילך. כתוב, תסבר ואכלת בשר. מאיפה מותר לך ליהנות? רק מרגע ששחטת אותו. וגיזה וחלב אתה יכול ליהנות עוד לפני כן. אז כיוון שהתורה אומר פסולי המוקדשים תסבח ואכלת, אז זה רק דבר שאחרי השחיטה אסור לך ליהנות מכל דבר שקודם השחיטה. וכיוון, נכון, אתה יכול לגזוז את הצמר אחרי השחיטה, אבל כיוון שהמציאות שאתה יכול לגזוז קודם לא התירה התורה. תסבח אכלת בשר, אין לך בהם היתר אלא משעת זביחה ואילך. להוציא חלב וגיזה שהם אסורים, הרי כי הנעתם היא עוד לפני השחיטה מחיים. וכסבר פודים את הקודשים לאכילה לקווים, לפי האיקא דאמרי הוא סובר שכן פודים, כי המילה ואכלת שהמן דאמר הראשון למד מזה, ואכלת ולא לכלביך, היא לא מיותרת, הוא לומד שכל היתר אכילה הוא משעת זריחה, ועד רבה, מדרשה הזאת אנחנו יכולים ללמוד שפודים את הקודשים לאכילה לקווים. אתה לא תאכל קודם זביחה, אבל כלביך יכולים לאכול. אז אם כן, יש לנו כאן מחלוקת לפי האיקא דאמרי, מה אנחנו אומרים? מעניין, התוספות האחרון אומר, שינקה חלב רותח, אז מה אמרנו? שהיא, לפי הרשיחוץ מהברטנורה, היא נאסרת לגמרי. והוא הדין בקרשיני אבות החמים, אכלה כל ימיה שעיקר גדילתה מהם שהוא אסור, ולפי מרועתה אפילו לעדיות. בזה חולקים רשי ותוספות לאורך כל הסוגיה, שרשי טוען כל האיסור הזה שאכל מחלות אסורות, מטריפה וכדומה, זה רק למזבח, לחולין מותר, אבל תוספות הוא מזכיר את זה כמה פעמים, את הדבר הזה, שזה גם לחולין. מעניין, תוסות דמעביר הקרבה, אנחנו ראינו את התוסות הזה? כאן, התוסות השני בעמוד, דמעביר הקרבה, פירוש, מה שרבלי פעתה התקשת קצת, פירוש, ולד במאה אימה אינו הדוק בגופה, אלא תלוי הוא באוויר, ומעצמו הוא נוצר וגדל, אבל ביצה מאורה היא באשכול. לישנה חינה מעביר הקרבה, לאחר שנולד, רואים, זה יותר במציאות, כן? הוא הולך וגדל, ללקח, עיקר גדילו אינו בא מימו, אבל ביצה מגוף התרנגולת קרבה, היא גדלה, כי הביצה אחרי שהיא יוצאת לאוויר העולם, לא ממשיכה לגדול. קנית ביצה אקסטרה, היא תישאר. קנית ביצת אקסטרה לארג' או קנית סמול, ביצה קטנה, היא תישאר כך. תשים את זה שבוע, שבועיים, לא יקרה כלום. כן, אבל כאן אני חושב שהלשון קצת נכון, בדיוק. אבל ביצה מגוף התרנגול רבה, הדבר מוכיח שלאחר שיצא אינה גדלה משום אחי מודו רבנה, נשון ירושלמי. זה כן, רשי מביא את הירושלמי כאן. כבר דיברנו תחילת המסכת, שזה דבר מיוחד למסכת התמורה, יש לשון מיוחדת. בגמרא. אם כן, אדרן הלך כל האסורים בלא נדר, אדרן הלך כל האסורים בלא נדר, אדרן הלך כל האסורים בלא נדר, יש בקודשי מזבח. אנחנו עוברים לפרק האחרון, פרק שביעי, שהוא מסכם את המסכת שלנו, בעזרת השם, נסיים אותו ביום שלישי בלי נדר. ובכן, אומרת המשנה, מה? אז כאן יש את ההבדלים ההלכתיים. ההבדל הוא פשוט, כן? דבר של המזבח, כי שמו כן הוא, בדק הבית. עכשיו, איזה הלכות יש הבדל ביניהם? בדק הבית, צריך לתחזק את הבית, אתה מומחה. לא, לאו דווקא. אתה מקדיש או חומרים או כסף. יש דיון שאתה מקדיש בהמות שרויות למזבח, איך זה נתפס. האם אתה אומר בפירוש שזה לבדק הבית? זה בדק הבית. רק השאלה, מה עושים עם הבהמות האלה? אם סתם הקדשת תחולה של בית שלם, נדבר על זה היום, ויש בהם גם בהמות, אבל לא אמרת שהם קדושות, זה קדוש למזבח וזה קדוש בדק הבית. או בהמות שהקדשת ולא אמרת סתם, זה נקרא, בלי הכוונה לקודשי מזבח, מה הדין? אבל בהחלט אם אתה מקדיש בהמה שראויה למזבח בפירוש כקודשי בדק הבית, זה קודשי בדק הבית. יש על זה מגבלה שאתה צריך לבדות אותם לחייבי קורבנות כדי שזה יהיה מתאים לקדושה הספציפית. בואו נראה. יש בקודשי מזבח מה שאין בקודשי בדק הבית, יש קודשי בדק הבית מה שאין בקודשי מזבח. זאת אומרת, יש פלוסים חומרות בקודשי מזבח, דבר שאתה מקדיש אותו למזבח, בדרך כלל זה בהמות או עופות, או סולת, או יינות מיוחדים לזה. יש בקודשי מזבח מה שהם קודשי בדק הבית, ויש בקודשי בדק הבית מה שהם קודשי מזבח. מה ההבדל? שקודשי מזבח, א', עושים תמורה. מה פירוש? הקדשת בהמה קורבן, אתה יכול לקחת בהמה תחולין ולעשות, אסור לך לעשות את זה, אם עשית והיה הוא תמורתו קודש. אבל בבדק הבית אין דבר כזה. אם הקדשת בהמה לבדק הבית או חפץ, ואתה רוצה להמיר זה בזה, לא שייך, אין איסור תמורה. שתיים, וחייבים עליהם משום פיגול, נותר ותמה. על שלושת אלו חייבים קראת. אני אזכיר את ה... כן, אנחנו כאן עוברים לדף הבא. רק נראה רגע את רשי, איפה יודעים את הדבר הזה? הוא אומר, בשלמים כתיבי. פרקם הדיבמות פרש ששלמים בכלל כל השם היו. למה יצאו להקיש אליה לומר, מה שלמים יוחדים קודשי מזבח? אף כל קודשי מזבח יש בהם לא רק בשלמים. מה זה פיגול נותר את המה? פיגול כבר דיברנו בזבחים. שהאדם עושה אחת מארבע עבודות, שחיטה, קבלת אדם, הולכה, זריקת אדם, עושה בכוונה חוץ לזמן, או חוץ לזמן אכילתו של הקורבן, או חוץ לזמן הכתרת האימורים על המזבח. זה נקרא אכילת אדם, אכילת מזבח. אם עשה במחשבה של חוץ לזמנו, זה נקרא פיגול, מי שאוכל ממנו חייב קרת. נותר שאוכל, לכל קורבן יש זמן אכילה, אם אכלת אותו אחרי הזמן אכילתו, קרת. ומה הדבר השלישי שהמשנה מזכירה? פיגול נותר ותמה. אדם שתמה בתומת הגוף שאוכל קורבנות, חייב גם כן קרת. כל זה אנחנו לומדים בכל הקורבנות כולם. אם כן, אז הדבר השני, שאין בקודשי בדק הבית, שחייבים עליהם משום פיגול נותר ותמה, במקרה זה נקרא קרת. דבר שלישי, עברנו ללמד א' עמוד ב', ולדן, אם התעברה האם לפני פדיון וילדה אחרי פדיון, אז רש"י אומר, אין לזה תקנה, בגלל שזה קדושה דחויה, ואי אפשר לבדותו, כי קדושה חלשה. אז אי אפשר לבדות. אז אם כן, ולדן וחלבם, אם חלבת אחרי הפדיון, אסור לאחר וחלבם, אסור לאחר פדיונם. כן? יפה. זה החלב אסור. דבר רביעי שיש בקודשי מזבח, שוחטן בחוץ חייב. כמו כן, אין נותנים מהם לאומנים בשכרם. צריך הרי לשלם לכל מיני בעלי מלאכות שמתקנים במקדש. אי אפשר לקחת מקודשי מזבח ולתת לאומנים בשכרם. מה שאין כן, בכל אלו בקודשי בדק הבית כן קיימים. הם לא עושים תמורה, ואין להם דין נותר פיגול תמה, ולאדם, למרות שהוא קדוש ראוי למזבח, כיוון שלא הוקדשה אמו רק לדמיה, והתעברה ופדו אותה, והנולד העובר הזה, לא חמירה קדושתו כל כך, ויש בו פדיון. כמו כן, חלב שנחלב אחר פדיון הבהמה, גם כן הוא לא נסר. עכשיו, מה החומרות בקודשי בדק הבית? ממשיכה המשנה ואומרת, יש בקודשי בדק הבית, שלא קיים בקודשי מזבח. סתם הקדשות לבדק הבית. כלומר, אם אדם מקדיש בלי לייעד אותו למזבח, אז אוטומטית זה מתנתב לקודשי בדק הבית. והקדש בדק הבית חל על הכל, לא רק על דברים ראויים להקרבה. רש"י אומר עצים ואבנים, ותוספות מאיר, עצים שייך גם בקודשי מזבח לגבי קורבנות עצים. אבל אבנים, כן, כל מיני דברים שלא שייכים להקרבה, אז אם כן חל בדק הבית, אבל קודשים רגילים מקודשי מזבח חלים רק על דברים הראויים, יין לניסוך וכו'. ומועלים בגידוליהם. עכשיו, מי שמשתמש, יש בו מעילה, מה שאין כן קודשי מזבח אין מעילה, ואין בהם הנאה לבעלים, יש גורסים לכהנים. בקודשי מזבח אין מעילה בגידולים של חלב וביצים. יש הנאה לבעלים, הרי מי שמתכפר בעולה בחטאת ושם או באכילת שלמים, האור בעולה ואכילת בשר בחטאת ושם וחזה בשוק. בשלמים הבעלים יכולים ליהנות ממנו. נקרא רש"י, לפחות את המשנה נראה, אומר רש"י, ראינו את הדיבור בעמוד הקודם, נמשיך הלאה כאן למעלה, ובלדן וחלבן, נפקלן לאל בסוף פרק כל האסורים, בשר ולא חלב, ולד מפרש פרק גלן לבחורות, בדיעבר לפני פדיונה, ותיאלית לאחר פדיונה, דלית לתקנת לקרב, ליתל תקנתה, למה? לקרבינו מכוח קדושה דחויתי, אי אפשר להקריב אותו. לפרקינו לעלים אלה מיתס פדיונם, קדושה חלשה, אבל נתאבר לאחר פדיונה ולצביבה הילנינו, כמו שכתוב בפסוק שהזכרנו קודם, שמדבר בסולם מוקדשים, הפסוק שקראנו. ומותרים, ובקודשי בדק הבית אפילו דייאבו קודם פדיונם שרו, דלא הקדישינו אלא לדמי ולא חמיר הקדושה כולי, חל על הכל, אפילו על האבנים ועל העצים, כן? אז זה כולם מתפלים על רשי, העצים שייך גם במזבח. מה זה? הוא מועלים בגידולה, מפרש תמה בגמרה. אם כן, נראה את הגמרה. למדו במשנה, יש חומרות בקודשי מזבח שלא קיים בבדק הבית. קודשי מזבח עושים תמורה, קודשי בדק הבית לא. שואל את הגמרה, כל קודשי מזבח עושים תמורה? אני אראה לך רשימה שלא עושים תמורה, שואל את הגמרא, וכלל הוא. דקול קודשי מזבח עושים תמורה, והרי עופות, דקודשי מזבחם, ותנן המנחות והעופות, הם עושים תמורה. אז זה לא כלל מלא. אומרת הגמרא, כי קטני הכלל הזה על הבהמה, בהמות שהם קודשי מזבח. אז, אוקיי, שואל את הגמרא, אפילו אם אתה מצמצם אותי בהגדרה, עדיין קשה? או שואל את הגמרא, והרי ולד, כבלת קודשים, זה קודשי מזבח, הוא וזה גם בהמה, ותנען, אין הוולד, עושה תמורה. אז זה סותר את מה שאתה אומר, שקודשי מזבח המעניין, שהוא עושה תמורה, לא כל קודשי מזבח, הוולד הרי קרב גם קורבן, ובכל אופן הוא לא עושה תמורה. אומרת הגמרא, המעני משנתנו רבי יהודה ידע, אמר ולד עושה תמורה, הוא טוען כמו שהאימא עושה תמורה גם הוולד, שואלת הגמרא, רגע, הרי למדנו כבר בסוגיות למעלה שתמורה לא עושה תמורה, בהמה שנעשתה תמורה, לקחת חולין, רצית להמיר, היא מקבלת קדושת קורבן, אבל אי אפשר לעשות עוד פעם המרה. אז הנה יש לך שבהמות ואין המרה, זה כלל לא מדויק, והרי תמורה עצמה דקודשי מזבח הוא ותנען אין תמורה עושה תמורה, אומרת הגמרא, כי קטנה שקודשי מזבח, העיקר זה, ואנחנו קראנו לזה קדושה ראשונה, קדושה שנייה שזה המרה, זה כבר לא אורגינל, זה כבר מה שנקרא כתוצאה מהמרה, כי קטנה שקודשי מזבח עושים תמורה, העיקר זה בך, אבל לא על תמורה שכל קדושתה הוא מכוח הבימה הראשונה. אומרת הגמרא, אם עכשיו אתה מתרץ וכך אשתה דעתית לאחי, אז אם כן ש... התנה של המשנה מדבר רק על עיקר הזבח ולא על המשני, אפילו תימא רבנן, אז לא צריך להעמיד את המשנה כמו רבי יהודה שסובר שעושה תמורה. אז הוא אגיד, לא תקשה מבלעת קודשים, למה? כי קטנה העיקר זבח, עוד פעם אותו תירוץ יכול לחול, אז לאו דווקא רבי יהודה. הלאה, למדנו במשנה ואין נותנים מהם לאומנים. שואלת הגמרא, הקודשי הבית נותנים לאומנים, מנעני מילי, על מאיפה אתה יודע את זה? שואל תוספות, אם קודשי מזבח לא, וקודשי בדק הבית לא, אז מאיפה ישלמו משכורת לפועלים? תראו את התוספות השני.
מהכסף, מהפדיון של
ה... הקורבנות, שמה? אבל הגמרא שואלת מאיפה אתה...
בדק הבית בעצמו, הדבר שאדם הפריש לקדושה, אבל ודאי כשפדו אותו, מוכרים אותו, ואז הכסף נותנים להם.
אבל הכסף קבל את הקדושה של בדק הבית, אם אתה שואל...
משנה, אז זה ברור שאפשר לתת לו.
טוב, אז תראה מה שתוסות אומר. אומר תוסות תימה, תימה, אלא מה יבדין על מיניו? היא לא יבינו, מה אתה עושה עם הכסף? לא יבינו לאום נמסרם, לחזק את הבית. בעצם כל הקופה הזאת של בדק הבית, אם אתה לא תשלם, אז מה אתה עושה עם זה? הכסף הזה יישאר לו מעד. כמו שאחד מרוויח כסף, אומרים לו, תקנה לחם, הוא הולך אוסף נדבות, הוא מרוויח משכורת בולי עין הרע. אומרים לו, לא, הוא אומר, זה לחיסכון. זה הוא שאומר, הוא לא... זה התוספות אומר כאן.
מה קורה כשפודים בהמה למזבח?
תמורתו לקורבן אחר.
עבור כסף, אז הכסף משלם...
הולך לקורבן אחר, דוגמתו. כן, נראה את זה דוגמה כאן. רק נגמור את התוספות, ואומר מורי הרב רבי מאיר, זל כדאיתך, רמר, מעניין, תוסות מעניין, אף פעם אין כאן, כמו בצהל, ראשי תיבות, רמר, כן? תימה, אלא מה יבדינה מנהיו? היא לא דייבינה לו לאום נמסרה, לחזק בדק הבית. אומר מורי הרמר, דסל כדאיתך, דאין מותר לקנות אל העצים והאבנים שהם צורך הבניין קדושתה נשארה להם, אבל ייתן לאום הנמסרה, לא צייה לחולים אסור, אלא מתנדבים מאוד בפני עצמם לפרוע לאומנים, יש קופה, וזה כמו בבתי הכנסת, הם עושים קופה אחת לתיקוני ספר תורה, קופה אחת בשביל ניקיון, קופה אחת בשביל קניית ספרים. בעצם זה הכל לאותו מטרה, בשמות כמו מס הכנסה, עושה שמות משמות שונים, שייכנס לקופה. אז הוא אומר, ככה משוח יציר קרא, זה מאותם עצמם שהוקדשו נותנים לאומנים. אז נחזור לשאלה, שואלת הגמרא, אין נותנים לאומנים, אקות שבדק הבית כן נותנים, מן העני מילה, אמר הבאו, זה בדיוק פרשת שבוע, תרומה, ועשו לי מקדש משלי, ועשו לי מקדש, שאתם בונים את המקדש, או מתקנים אותו, תיתנו משלי, מנכסי הקדש, מה שהקדישו לבדק הבית, מזה תשלמו, מזה לומדים. אומרת הגמרא, כן, אמר מר, סתם הקדשות לבדק הבית, למדנו במשנה, כן, הוא חוזר על המשפט, סתם הקדשות. הוא לא אמר למזבח, אז הוא הולך לבדק הבית. שאלת הגמרא, מן תנא דסתם הקדשות לבדק הבית, שאנחנו אומרים לבדק הבית לא למזבח, אמר רב חייא, אמר רבי יוחנן, התנא הזה דלא כרבי יהושע, דתנן. המקדיש נכסיו, אדם הקדיש את כל נכסיו, יש לו בתים, קרקעות, מטלטלין, יש כל מיני חפצים, יש גם בהמות. עכשיו, המקדיש נכסיו, הייתה בהם בהמה ראויה למזבח, סחרים או נקבות, אז רבי אליעזר אומר, סחרים ימכרו לצוחי עולות. כן? אז כן, לבדק הבית, אומרת הגמרא, לא קרב. אז רבי אליעזר טוען, כיוון שהוא לא אמר מפירוש שזה למזבח, אז הסחרים ימכרו לצוחי עולות, ונקבות ימכרו לצוחי שלמים, ודמיהם שקיבלת, כתשלום מהקונים שקנו אותם לצורכי עולות ושלמים. זאת אומרת, יש בן אדם שחייב עולה, אומרים לו, תקנה מהבהמות האלו. עכשיו, הכסף שהוא נתן, הולך עם שאר הנכסים לבדק הבית. למה בעצם ימכרו הבהמות צורכי קורבן? למה לא יכולים? מפני שמי שמדפיס תמימים לבדק הבית, הם לא יוצאים מרשות הקדש. יש איזה נקרא הקדש, הקדש לא גוף, הגוף לא מתקדש במזבח, אבל הדמים יש להם דמי קדושת המזבח. אז אתה לא יכול לרוקן בהמה שהקדשה לבדק הבית, היא מרויה למזבח מקדושתה. אז מה צריך לעשות? למכור אותה לאנשים שחייבים קורבנות כאלו. והכסף הולך לבדק הבית, בסדר?
זה
עוד... למה שכן, מה דיברנו שם. אבל יש בזה עוד מחלוקת, איפה הגבולות? אז רואים שרב לזר סובר סתם הקדשות לבדק הבית. אז אם כן, משנתנו כמו ולא כמו רבי יהושע. רבי יהושע אומר סחרים הם עצמם יקרבו עולות, ונקבות ימחו לצורכי שלמים. למה? כאשר יקדיש את כל נכסיו, הוא לא התכוון שישאר לו טובת הנאה, ואם הוא יאכל לבשר השלמים, הרי בעולה הכל הולך לבדק להקטרה, אבל בשלמים הרי חלק אוכלים הבעלים. אם היא אוכלת בשר השלמים, יוצא שהוא נהנה מההקדש שלו. לכן אם מכרו הנקבות לקונים, שיקנו אותם צורכי שלמים, והוא לא ינה כלום, ויביא בדמיהם עולות, ולא יהיו אדמים להקדש בדק הבית. זה אומר רבי יהושע, שאר הנכסים בדק הבית. אז מה סובר רבי יהושע? שמי שמקדיש סתם דבר שכן ראוי למזבח, כוונתו למזבח, לא לבדק הבית. לכן הסחרים עצמם יקרבו עולות, והנקבות שלמים. אז אם כן, משנתנו היא לא כמו רבי יהושע. אומרת הגמרא, זה שעמדנו כאן כרב לזוק רבי יהושע, פליגיה דרב עדה ברב ואמריו. דאמר, שהוא אמר, אם מדובר בהקדישתם, בעדר שכולו סחרים, אפילו רבי לזר מודה שהם עצמם כולם קריבים למזבח. למה? כי לא שווי קיני שקוט שמזבח, מגיד שבית הבית, אם כל העדר הוא כולו בימות סחרים, אז ברור מה הוא, אפילו שהוא לא אמר שזה לקוט שמזבח, סתם, הקדיש אותם, אמר אני מקדיש אותם. אנחנו אומרים זה מזבח, למה? כשאדם יכול לתת עילוי להקדשה שלו, את זה הוא רוצה מסתובב. הבעיה מתחילה כשהוא הקדיש את כל הנכסים, ויש דברים שלא רואים למזבח, אבל ברור, אם הקדיש עדר שלם, שכרים, הכל הולך לעולות. לא נחלקו, לא שביק איניש, מה זה שביק? לא עוזב אדם, קודשי מזבח, מקדיש את הבית, אם הוא יכול. כל דבר שאדם עושה, רוצה את המוטב, את המיטב לעשות. אלא לא נחלקו, אלא בעדר שיש בו מחצה שכרים ומחצה נקבות. או עכשיו ככה, אז בעצם השכרים עולות, הנקבות, שלמים. יופי. אבל יש כאן בעיה. ברור שהוא לא יכול להקריב את הנקבות עצמם כשלמים. למה? כי הוא ייהנה. הוא עצמו, הוא הרי מקדיש ולא ליהנות, ובתור שלמים הוא כן ייהנה. חזה ושוק אוכלים הבעלים, הרי יש חלק שהם אוכלים. לכן, רב אליעזר סבר, אין אדם חולק את נדרו. לשני סוגי הקדש, שכרים לעולה ונקבות לדמי עולה. זה שני סוגים. כן, ברור שאת הנקבות ודאי לא התכוון לשלמים. אי אפשר להגיד, בוא תמכור הכל לשלמים, מפני שהרי כשהוא מקדיש, הוא מקדיש שלא יישאר לו כלום. בשלמים יש לך, בנקבות יש לך בעיה, בשכרים אתה יכול להשביש אותם לעולות, ולעולות לא נשאר לו כלום. אבל לשלמים, כאן מתחילה הבעיה, זה דמי. אז אם רב לזר סבר, אדם לא חולק את נדרו, כשהוא אומר נדר סתם, הוא מתכוון בפשטות אותו קדושה. וכאן, במצב הזה, אתה צריך לעשות שתי סוגי קדושה, הקדש עולות והקדש דמי שלמים. ומדי נקבות לעבולות, שכרים נמי לעבולות. אלא אם אחרו בין השכרים בין הנקבות, השכרים לצורכי אלות, הנקבות לצורכי שלמים, והכסף ייפול לטובת בדק הבית. ורב שוע סבר, אדם חולק את נדרו. נכון, הוא אמר משפט כזה סתם, אבל אנחנו מפרשנים את דבריו באופן שהשכרים יקרבו עולה, והנקבות דמי עולה. אבל אם היה כל עדרו זכרים, כמו שאמרנו, אז מסתום את קדושת מזבח, התנא שמשנתנו שאמר סתם הקדשות לבדק הבית, הוא גם שלא כרב לזר, לא כמו שרב חייא בר אבא אמר שמשנתנו רק לא כמו רבי יהושע, כי בעצם גם לא כרב לזר, לשנחינא אמרי לה, אמר רב עדא בר אבא אמר רב, בשלו מי שהקדיש סתם, אם מדובר בשלו יקדיש אלא בהמה, ולא פירש עם זה מזבח, הבא אפילו רבי לזר מודה ודלו שווי כנישקות שמזבח ומקדיש לבדק הבית, ודאי אם זה רק בהימות, שכרים יקרבו בעצמם עולות ונקבות ימחו לצורכי שלמים, בדמיהם יביאו עולות. למה? כי כל הבהימות ראויות למזבח, אז לפי כולם זה למזבח, לא נחלקו רב לזר רב ישוע, אלא כשיש שאר נכסים עמהם, בהקדש שלו יש יחד עם הבהמות שאר נכסים. רב לזר סבר, אין אדם חולק את נדרו לשתי קדושות שונות, ולכן מי דשאר נכסים, שולחנות, ארונות, קרקעות, לא יקדישם לצורכי מזבח, בהמענם לא יקדישם זמח. רב ישוע סבר, אדם חולק את נדרו, אז לכן שכרים יקרבו בעצמם עולות, נקבות, הוא לא יכול להקריב אותם בעצם שלמים, כי אז יש לו חלק שהוא אוכל והוא יקדיש לטובת המזבח בלי שהוא ייהנה, אז הוא מוכר לצורכי שלמים, ובדמיהם מביא עולות. שואלת הגמרא, הרי התנן, במחלוקת של רב לזר רב ישוע, רב לזר אומר שכרים ימחרו לצורכי עולות, כבוד לצורכי שלמים, ודמיהם יפלו משאר נכסים לבדק הבית. בשלמה לישנה בתרא שרבי לזר רב ישוע נחלקו רק אם יש שאר נכסים, אבל בהמות בלבד, מודה רב לזר, היינו דקטני שיפלו עם שאר נכסים בדק הבית, זה רק שיש גם כן שאר נכסים, אלא לישנה כמה שבכל מקרה חולק רב לזר רב ישוע, בין אם יש נכסים שאר נכסים, בין אם אין, רק בהמות ליטני פלוד מהם לבדק הבית, בלי תוספת עם שאר נכסים. הרי לפי הלשון הראשון, גם אם לא היו שאר נכסים, רק בהמות לבד יפלו. זאת אומרת, תעני הנחי, זאת אומרת, באמת תתקן, ודמיהם יפלו לבדק הבית. למדנו במשנה, הקדש בדק הבית חל על הכל. שואלת הגמרא, הכל? לעתוי ימי. אמר אבינה, בא רבינה ואומר, אתה יודע מה זה בא לתויה, שאם הוא יקדיש אילן, או אדם מקדיש אילן לבדק הבית, מועלים אפילו, הרי כשאדם מקדיש משהו לבדק הבית ונהנה ממנו, יש בו מעילה. אז אם מי שרוצה ליהנות מהשיפוי, שאתה חותך את העצים, אתה רוצה לעשות מזה קורות, אתה רוצה לעשות מזה להסקה, לחימום, כל מיני דברים, נופל שפיל, הנסורת. הנסורת. אז מי שיהנה מהנסורת גם יש בו מעילה. כמו כן, אם הוא בא ולוקח את העלים שנושרים בחורף, כן? בסתיו ובחורף, והוא אוסף את זה, גם מזה יש מעילה. אומר ככה, אמר אבינה, מה זה הכל מועלים? גם השיפוי של חתיכת הנסורת וגם העלים וגם נביאה, גם הם, כן? או מה שאין כן, קודשי מזבח, אומר כאן השיטה המקובצת, רבנו גרשון, עצים שהקדיש, אז אין מילה בשביבים או בנסורת. הרי מקדישים עצים גם לקורבן, קורבן העצים. כי כל כוונתו רק לטובת המערכה של המזבח. אז מה שנושר זה אין בו מילה. ומועלים בגידוליהם, כן? מועלים בגידוליהם, לעתוי אמאי, כן? אומר לעתוי אמאי, מעניין, התוספות אומר, לעתוי השיפוי ונביאה, לפני כן, כן, לעתוי השיפוי ונביאה, מאירה במקדיש את הקורה, דהי בגזברים שלקחו עצים, אומר, במסך מילה סופר גבולת חטא, דהן מועלים בשיפוי ולא בנביאה. ואין צריך לומר פירוש מה אין שאין קודשי מזבח, אך ישר שיפוי ונביאה וקודשי מזבח. שלמה כל מקדיש שני גזרי עצים למערכה. טוב, זה ההבדל עם קודשי מזבח, קודשי בדק הבית. מעלים בגידוליהם, אומר, תוסת תתוי אמאי, הלשון קשה דה, ולמר למאות אמאי, מה בא למעט? כן? מה זה בא למעט? אנחנו יודעים מה זה בא לרבות, אבל מה זה בא למעט? אז אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, הם מעלים בגידוליהם, לעתויי מי. אמר פאפה, לעתויי חלב המוקדשים, בהקדש בדק הבית ובצי תורין של הקדש בדק הבית. כמו שלמדנו, דתניה, אומרים זה משנה, מתקנים כאן כדתנן, כי זה משנה מסכת מעילה. חלב המוקדשים ובצי תורים לא נהנים ולא מועלים. אבל בדק הבית כן מועלים. במה דברים אומרים בקודשי מזבח? למה? כי הגידולים האלו לא ראויים למזבח. לא הביצים ולא החלב. אבל בקודשי בדק הבית, הקדיש תרנגולת, מועלים בביצתה. כמו כן, אם הקדיש חמורה, למרות שזה לא ראוי לשתייה חלב חמורה, כל שכן בעל חי טהור, מועלים בחלבה. אפילו למען דאמר מועלים בגידולי מזבח, אני מילי גידולי דחזו למזבח, כגון ולדות קודשים, אבל גידולים שלא חזו למזבח, אין מועלים בהם. כן, תוסות כאן שואלים, מגיל דף י' ג' לגבי הקזת דם מקודשי מזבח. מועלים שוודאי ראוי לזריקה לגבי המזבח. כן? טוב, משנה. יש לנו עוד כמה דקות להתקדם. אומרת המשנה בדף למדבט עמוד א', זה הדף שלנו. אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית, אין משנים אותה מקדושה לקדושה. למשל, קודשי מזבח, הקדשת לשלמים, אתה לא יכול להגיד, אני רוצה לשפר לקודשי קודשים. די, נתפס קדושת שלמים, אי אפשר לשנות מקדושה לקדושה. אותו דבר, קודשי בדק הבית, אתה לא יכול להגיד, הקדשת דבר לקודשי בדק הבית, ועכשיו אתה רוצה להקדיש אותו לקודשי מזבח, לכאורה אי אפשר לשנות. נראה עוד מעט רשי. אחד, קודשי מזבח, קודשי בדק הבית, הם משנים אותה מקדושה לקדושה. כן? אי אפשר להכיל על דבר שהתקדש קדושת בדק הבית, קדושת מזבח. למרות שקדושת מזבח היא יותר חמורה. כמו כן, אם הקדש הקודשי מזבח, אתה לא יכול לעשות את זה קודשי בדק הבית, זה יותר ברור, כי קודשי בדק הבית זה פחות. כן? כמו כן, כמובן, אי אפשר לשנות במקרה הזה, זה ברור, אבל אפילו אתה לא צריך לתת את השווי שלו, להגיד, תשמע, אתה דיברת, קודשי מזבח, קודשי בדק הבית, נכון אי אפשר לשנות, תשלם כסף, גם זה לא. וכן אי אפשר לשנות בקודשי מזבח, מקדושת עולה לקדושת שלמים. אבל, ככה שהיא אומר, היא אומרת, גם בתוך הקדושת מזבח, אי אפשר לשנות מסעיף לסעיף. כאן יש מקום לדיון. ומקדישים אותם הקדש עילוי. כן? מה הפירוש? את קודשי המזבח אפשר להקדיש הקדש עילוי. זאת אומרת, הרי יש, רש"י אומר, כגון שהוא רוצה טובת הנאה, איזה טובת הנאה? בא הסבא של, שיש לו בת שהתחתנה עם כהן, והנכד שלו הוא כהן, הוא אומר, תשמע, לך יש קורבן, חכה למשמרת של הבן שלי, תיתן לו שירוויח הוא את ה, אם זה עולה, את האור, אם זה משהו אחר, כן, שהוא ירוויח, אז הוא מקבל טובה, מותר לו לקבל כמו בתרומה, טובת הנאה. אז אם כן, מקדישים אותם, הקדש עילוי. הרי יש לבעל הכהן, מה? הקדש עילוי, זאת אומרת, אם מעל, הרי הקורבן כבר מוקדש, אבל יש כאן תוספת, יש לו טובת הנאה, שהוא יכול לקבל, לייעד אותו רק לכהן מסוים, הוא יכול לקבל מסבא ישראלי, ואת הסכום הזה, התוספת על המהות הקורבן, זה הוא צריך לתת לבדק הבית. מקדישים אותם הקדש עילוי. הלאה. ומכן מחרימים אותם. אם החרים את קודשי המזבח וחרמי כהנים, דבר זה לכהנים, הרי זה חייב לתת את מחיר טובת ההנאה שיש שדיברנו כרגע לכהן. אבל גוף הקורבן אי אפשר לחרים, כמו שאי אפשר להקדישו לבדק הבית. ואם מתו, קודשי המזבח, אפילו נפל בהם מום, אי אפשר לשוב ולבדותם. כן? צריך העמדה והערכה. רב שמעון אומר, דין העמדה והערכה נאמר רק קודשי מזבח, קודשי בדק הבית, מתו, ייפדו, אין לי בעיה לגבי זה. נראה רק רשי, רשי, מקדושה לקדושה, דקודשי בדק הבית שהקדישם למזבח, לא עשה כלום. ובקודשי מזבח אין משנים מקדושת עולה לשלמים ומשלמים לעולה. ומקדישים אותם. הקודשי מזבח קאי, הקדש עילוי, הנה כאן רשי מסביר מה זה הקדש עילוי. כגון, אם אמר על עולה, הרי זו לבדק הבית. מעלים אותה בדמים לפי מה שיש לו כוח בה, ונותן לגזבר דתנן, בערכים פרק המקדיש, מחרים אדם את קודשיו עם, עם נדר, הרי מה ההבדל נדר נדבה? נדר הרי עליי, נדבה הרי זו. אם נדר נותן דמם, ואם נדבה נותן את טובתם. כלומר, אם בימה זו הייתה נדר, כגון דאמר הרי עליי עולה והפריש זו לנדרו, כיוון שהיא מתה או נגנבה חיה בחיותה, נמצא שכולה שלו, נותן כל דמה לחרם הכהן. או, זה קצת שונה. והוא הדין נמי לבדק הבית, אם התפיס קדושת מזבח לבדק הבית, ואם נדבה, אבל אם הוא אומר הרי זו, זה לא נדר, נדר הוא מקבל על עצמו נדר, הבימה אחר כך הוא בוחר, אבל בנדבה הוא אומר הרי זו, דאי מתה אינו חייב אחריותה, נמצא שאין בו חלק בה, אלא טובת הנדר, רשאי ליטול דבר מועט מישראל חברו, כדי שייתן עולתו זאת לבן ביתו כהן להקריבה, זה במקרה של נדבה, כדי שייטול את האור, כפי אותה טובת הנאה, ייתן לבדק הבית, ומחרימים אותם, אם החרים קודשי מזבח, נותן לכהן העילוי, כמו שפירשתי, אם מתו קודשי מזבח, אפילו לאחר שהוממו, אבל עדיין לא נבדו, יקברו, ואינו יכול לבדותם לחילם לכלבים, ואפילו מאן דאמר פודים את הקודשים לחילם לכלבים, אני מילי שנעשו טריפה והם עוד חיים, אפשר להעמיד אותם והערכה, אבל מתו לא באין, לא דבאין המדה וחיין, עמי אי מתו כגון שעבר ושחתם קודם פדיונם, וכאמר דשוב אינו יכול לבדותם ולאוכלן, דבאין המדה והערכה וקברו, יפדו שלא היו בכלל, המדה והערכה כדי מוכח תמה בגמור, אז אם כן, אנחנו כבר עוד דקה, בואו נראה הלכה, יש לנו עוד דקה ומשהו, לא? דקה. דקה מן הדקה או דקה? טוב, אנחנו בדף... כן, בדף כפתט. בתמורה דף כפתט. ברכת הלבנה בלילה. אין לברך את ברכת הלבנה אלא בלילה. בעת שהלבנה זורחת, מעניין, גם ללבנה יש זריחה. ונהנים מאורה, כן? אולם בזמן בין השמשות, אף על פי שהלבנה נראית, כיוון שהוא עדיין יום, אין לברך. יש זמנים בשנה שאפשר לראות בין השמשות. אין לברך. מצווה מן המובחר לברך ברכת הלבנה מוצאי שבת ומוצאי יום טוב, כשהוא מבוסם ולבוש ובגדים נעים. אומר בתת, ספר מגיד מישרים, זה ספר של רבי יוסף קארו, המגיד אמר לו, סימן זה יהיה בידך, בחודש שתברכו ברכת הלבנה מוצאי שבת, תמצאו הצלחה. וכשתתכסף תתעלם לא יוכלו לברך, אותו חודש לא יהיה מוצלח אז ושלום, עד כדי כך. אמנם אם ליל מוצא שבת שיחול ביהודה א' לחודש, אין לי מנה לברך ברכת הלבנה בימי החול המתין למוצא שבת, שיש לחוש שמא הלבנה תתכסה באבים כמה לילות, עד שיעבור זמן ברכת הלבנה, שוב לא יוכל לברך. יש פוסקים שכתבו שבכל אופן אין להחמיץ את המצווה מיד שמגיע היום שראוי לברך ברכת הלבנה. לאשכנזים מיום ד' של החודש, לספרדים אחרי שבעה ימים, מברכים אף שוב אחד מהחול. אומר ביהוד א' בשם הבח, ביור ההלכה מביא, שהחפץ חיים בביורו, שמיד אחר שעברו שלושה ימים קדשים את הלבנה, אכן הוא מעשה רב על פי הנהגת הגר"א, אכן הוא בכף החיים, גם כף החיים אורך שלושה ימים, כבר יש גודל מתאים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.